חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
שלום לכם, וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של לדבר זה לא משמין, התוכנית שבה אנחנו אוכלים לכם את הראש בכוונה תחילה, יודעים שאתם אוהבים את זה, כי גם אתם חושבים שהדבר הכי חשוב בעולם זה בעצם מה נאכל כשיגמר השידור.
הלו, 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 אני אורן לוקסנבורג, איתי באולפן אפרת אנזל, ואנחנו יודעים שאתם יודעים את זה. אבל כך עושים בתוכניות רדיו, נראה לנו שפודקאסט זה תת מקרה של תוכנית רדיו.
סוג של, לא?
סוג של, כן.
בואו נתחיל את התוכנית, כי כשאנחנו מדברים על ירקות בחמישה צבעים, יש את קבוצת הצבע הלבן, שהנציגים שלה הם שניים מהירקות הכי שימושיים במטבח, שום ובצל, והיום אנחנו מדברים על בצל, איזה ירק אהוב.
ונפתח בבדיחה?
נו.
הבדיחת סבא הזאת, כל ספר בישול מרוקאי מתחיל בקחי בצל?
לא, אני מכירה כל ספר בישול מרוקאי מתחיל בתשפחי כוס שמן למחבד.
תשפחי כוס שמן ואז קחי בצל, כן. רוב התבשילים, אני לא חושב שנדיר שאני מבשל משהו שאין בו בצל, נדיר.
נדיר.
בצל תמיד יש בבית, תמיד יש במזווה והוא... תמיד יש גם חצי בצל חתוך במקרר.
אני מסכימה איתך לחלוטין בעניין הזה. אני חושבת שבאמת בצל זה אחד הדברים הכי בסיסיים במטבח. כשאני נכנסת למטבח, כאילו אחת התנועות הראשונות שאני עושה, ובבישול לטבחים תמיד יש את העניין הזה של התנועות שהם עושים במטבח.
כן.
אז אצלי שתי תנועות. אחת זה אני קודם כל מרתיחה קומקום.
כן.
לא יודעת למה. לעשות פסטה, להכין אורז, דברים כאלה, או להכין עצמי כוס קפה.
אוקיי.
והתנועה השנייה זה בעצם ההתכופפות הזאת לסלסלת השום, בצל, תפוחי אדמה, בטטות. עכשיו, אם אין שם בטטה, לא, באמת שלא אכפת לי. אם אין שם תפוח אדמה, אני חיה עם זה בשלום. אבל אם אין שם שום בצל...
כן, פחד הבצל.
על אליי, מה עושים? מאיפה מתחילים?
אז אני שדרגתי את אומנות השום, אבל זה כבר לתוכנית אחרת. אבל יש לי תמיד שום קונפי ושום קטוש מוקפא.
אורן עכשיו סוטה מהנושא, ולכן אנחנו נחזיר אותו מיד עם חמישה דברים שלא ידעתם על בצל.
תפתיע אותי.
תראה, בתור מישהי שמאוד מאוד אוהבת בצל, אני גאה לספר לך ולכם שבצל הגינה, האהוב והריחני, הוא בעצם ירק ממשפחת הנרקיסיים.
נרקיסים.
כן, כמו גם אחיו האהוב לא פחות. השום, לא סתם הריח של כולם חריף ונהדר.
כמו הריח של נרקיס?
יותר טוב מנרקיס. תקנה לי בצל ביום האישה.
אני ממש לא יודע איך להתקדם מפה.
תעבור לעובדה אחרת.
שיש איזה 27 סוגים של בצל. ככה, את יודעת, of the top of your mind, שאת אומרת בצל, אז את חושבת על הבצל היבש.
נכון.
וחוץ ממנו יש את הבצל הסגול של כולם מכירים, אבל אנשים לא חושבים גם על קרישה, בצלצלי שלוט, בצלצלי פנינה, שרואים אותם אך ורק כבושים מחול, אני בכלל לא יודע אם מגדלים אותם בארץ, כאילו באופן שוטף. וזה לא מעט. אין כל כך הרבה סוגים של תפוחי אדמה, או את יודעת, זנים של ירקות אחרים שכל כך קיימים לנו בשווקים.
וואו.
כן.
אוקיי, טוב. כן. אני אספר לך, אם כבר דיברת על סוגי הבצל, שבאמת בצל לבן, בצל יבש, בצל סגול, בצל ירוק ובצלצלי שלוט, הם באמת כולם חלק מאותו המין, מבצל הגינה. לעומת זאת, בצלצלי הפנינה, שייכים למין בוטני אחר, הם קרובי משפחה של הקרישה.
האם הקרישה והבצל הם לא אותו מין בוטני?
הם באותה משפחה גדולה.
כן, אבא אימא.
אבא אימא.
אבל בני דודים.
אבל בצלצלי פנינה הם בני דודים של הבצל היבש ירוק וסגול. תכף אני ארחיב בעניין.
את תרחיבי בעניין, ואני אתן עוד איזה פרט מעניין. בצל זה אחד הירקות שהכי קל לגדל בבית. את יודעת, אני כגנן חובב, שמגדל בגג שלי כל מיני ירקות, בצל זה בערך אחד הדברים הכי פשוטים. משאירים את השורש, זורקים אותו לאדמה, מכסים אותו, משקים אותו, הולכים, חוזרים, צומח בצל. סופר פשוט.
אוקיי, טוב לדעת.
לכו על זה, באמת כל נושא השימוש חוזר או גידול ירקות, מי ירקות שאתם עושים, גזר, קרישה, סלרי, סופר פשוט.
והעובדה האחרונה ליום זה היא שהבצל כל כך עתיק שהוא אפילו מוזכר בתנך, הוא ירק שגדל במצרים, יש משפט מספר במדבר, פרק י' א' פסוק ה', אם אתם רוצים לבדוק אותי, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, מה שאגב מעלה לי את התהייה שאם היה להם אוכל חינם במצרים, אני לא כל כך מבינה מה בער להם לחזור לפה.
זה היה חינם, אבל הם שילמו על זה בזיעת אפם, נראה לי.
בסדר.
שבנו את הפירמידות.
להזיע זה טוב, זה בריא. אז בואו באמת נרחיב, נעמיק, יש כל כך הרבה מה לומר על הבצל שאין לנו ספק שהתוכנית הזאת תיגמר בהחלט בטעם של עוד ועם ריח של בצל. בואו נדבר על גידול בצל.
בואו נדבר על גידול בצל.
אנחנו מדינה שמאוד קל לגדל בבצל, הוא גדל בכל אזורי הארץ, ממש בערבה, בבקעה, ברמת הגולן, בגליל, בגליל המערבי, בעמקים, מה שאתה רוצה, בכל מקום אפשר לגדל בצל, אם כי זנים אחרים שמתאימים לאקלים. וגידול הבצל, אנחנו מחלקים אותו לשלוש עונות.
אוקיי.
לפי האסיף, בעצם לפי מתי שבעצם מוציאים אותו מהאדמה. כן. יש בצל סתווי, בצל אביבי ובצל קיצי, מה שהופך את ישראל למדינה שיש בה אספקת בצל טרי כמעט לאורך כל השנה. הידעת.
זה נחמד לדעת, בצל זה באמת משהו שתמיד יש בסופר, ואנחנו אף פעם בכלל לגבי ירקות שבסופר לא יודעים מתי באמת הם הגיעו לסופר ושכבו במקרר וכמה זמן הם שכבו שם.
נכון.
טוב לדעת שלפחות הבצל הוא טרי ברובו.
תכף נדבר עם מגדל ונבדוק את העניין הזה.
כן.
מה שמאוד מעניין עם הגידול של הבצל, יש משמעות לאורך היום. כלומר, בעונות שונות, יגדלו לנו זנים שונים, כי כל זן מגיב אחר למספר שעות האור.
שעות האור.
שעות האור. כלומר, היום קצר בגדול גורם לבצל להצמיח את הגיבולים.
אוקיי.
שזה לא טוב, אם אתה רוצה בצל עם פקעת גדולה.
פקעת, כן. טוב לבצל ירוק.
היום הארוך גורם לבצל לגדל את הפקעת עצמה. וגם לטמפרטורה יש משמעות מאוד מאוד גדולה. זה משהו שהימם אותי. וזה הכי חשוב בתחילת הגידול. אם הבצל נחשף לטמפרטורות נמוכות,
כן.
אז הוא מוציא פרחים.
אוקיי.
מה שנקרא הפרגה, הפרח הנהדר הגדול שלו, הגול הזה,
כן.
זה לא טוב. זה לא טוב
לא כי... טוב לאכילת הבצל.
לאכילת הבצל, כי זה אומר שבעצם, זה כאילו לוקח אנרגיות מהפקעת עצמה, הבצל, הפקעת עצמה שתהיה לנו בסוף, זה בצל באיכות הרבה יותר נמוכה.
זה משפיע על הטעם?
אני משערת שכן, אבל אני חושבת שיש לנו עוד כל כך הרבה מה לדבר על הגידול, שזה הזמן להעלות לשיחה מגדל. אז איתנו על הקו אלי מרגלית, מדריך מקצועי ראשי לגידול בצל בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות. שלום אלי.
שלום וברכה.
אלי, בוקר טוב, נעים לשמוע אותך.
שמח להיות אצלכם בתוכנית ולקדם את ענף הבצל בארץ.
ענף הבצל, בוא באמת נדבר עליו, כמה הבצל מגדלים בישראל?
בצל יבש מגדלים כ-25 אלף דונם כל שנה. אם אתם מתעניינים גם בבצל ירוק, אז זה עוד כ-8,000 דונם כל שנה.
אלי, מה זה בצל יבש? למה יבש?
למה הוא יבש? אנחנו בבצל אוכלים לא את הפרי של הבצל, אלא את הפקעת. זו פקעת הגירה של הבצל, שהוא מכין את עצמו לשנה הבאה, בחומרי תשמורת לגדל את הצמח לשנה הבאה. אז הבן אדם, לאורך ההיסטוריה, למד לאסוף את הבצל היבש ולהשתמש בו לצרכים שלו כבר שנים ושנים רבות, אלפי שנים. זה שלב מסוים בחיי הבצל, שבו העלים שלו מתייבשים, ונותרת הפקעת, שאותה אנחנו מכירים כבצל יבש, והיא למעשה חומר ההגירה של הבצל לשנה הבאה של חייו. אז הבן אדם מתערב בחיים שלו ואוסף את איבר ההגירה הזה בשביל לאכול אותו.
כלומר, מייבשים את הבצל בעודו בשדה?
בעודו באדמה.
בעודו בשדה, כן, נותנים לו להתייבש טוב טוב, נותנים לעלים שלו להתייבש היטב, ואז הצוואר שלו, מה שנקרא במרכאות הגיבול, הוא למעשה נסגר ומונע כניסה של מחלות ומזיקים לתוך הפקעת של הבצל עצמו.
מעניין. ואלי, כל הכמות הזאת שמגדלים בישראל, היא מספיקה לשוק הישראלי?
בעיקרון כן. החקלאים הישראלים יודעים לספק את כל הצרוכת של השוק המקומי כל שנה, ואפילו יותר ויותר. לעתים יש לנו בעיות לא קריטיות. השנה באופן מיוחד היו לנו איזה בעיות שהיה קצת מחסור בבצל, ואז יבוא, בוא נגיד במרכאות, או לא במרכאות, היה מוצדק על מנת לאזן את המחיר. אבל בעיקרון יש לנו את כל היכולות לספק בצל איכותי כל השנה ואפילו בעודף.
אז יש לנו את היכולות, אבל השאלה באמת, כשאנחנו הולכים לירקן או לסופר רחמנה ליצלן, הבצל שאנחנו קונים, אנחנו יכולים לדעת בוודאות שהוא מתוצרת הארץ? כי לי זה חשוב לצורך רק תוצרת הארץ.
כן. אנחנו, אין סימון, בדרך כלל אין סימון על מוצרים, על רוב המוצרים, אלא אם כן הם ארוזים באריזות פלסטיק האלה ואחרות, ואז כתוב שם היצרן וחברת השיווק וכו'. על בצל בדרך כלל, הוא מפוזר בדרך כלל על פני המדף עצמו, ואין סימון. אפשר להבדיל בזאת שהבצל אשר מגיע מייבוא הוא בדרך כלל, בדרך כלל אני אומר, יש לו קליפות יותר צמודות, הוא קצת יותר אחיד בצורתו, לחסרונו בזה שהוא נאסף בארצות המוצא שלו לפני זמן, לעתים זמן רב מדי, ולעתים מתפתחות מחלות בדרך, ולעתים מגיע בצל מייבוא, שרואים עליו פטריות כאלה בצבע כחול כזה, ירקרק.
הבנתי. ובארץ אתה אומר, יש בעצם שלוש עונות עיקריות, חורף, סתיו ואביב. יש טעמים בבצל בין העונות?
הבדלים בטעמים?
זאת שאלה טובה, כי למעשה הטעם של הבצל מושפע מאוד מתנאי מזג האוויר, אם יש הרבה גשמים, פחות, אם זה גדל בערבה או בצפון המדינה או במרכז המדינה, מושפע מאוד מסוג הקרקע, אם זו קרקע כבדה, או קרקע בינונית, או קרקע חולית, ומושפע גם מהדשנים שהחקלאים משתמשים בהם לצורך גידול הבצל. כך שהטעמים לעתים הם לא מוגדרים, כי גם בתוך העונות האלה שציינתם, שלוש העונות, יש זנים שונים שמגדלים אותם בכל עונה ועונה. זאת אומרת, יש פה גם אפקט של זנים שונים, עונות, וגם אזורי גידול שונים ברחבי הארץ. כך שקשה להגדיר בדיוק אם הטעם של הבצל יותר מודגש, יותר חריף או פחות חריף, ומה שתורם לחריפות של הבצל באופן ברור, זו נוכחות של גופרית, הן בקרקע והן במי השקיה והן בדשנים.
הבנתי. אבל זה דבר מדהים מה שאמרת, כי אמרת זה תלוי איפה הבצל גדל בישראל וגם באיזה סוג קרקע. כן. מכאן נובע בעצם שהבצל הוא מאוד נוח אולי לגידול, אם הוא יכול לגדול בכל כך הרבה סוגי קרקע וכל כך הרבה אקלימים?
הוא יכול לגדול, הגידול הוא די מסובך, למרות שהוא נראה איזה מוצר פשוט כזה, הוא מושפע מאוד בתנאי הסביבה שלו, אורך היום, קווי רוחב, טמפרטורות. החקלאים למדו בכל אזור ואזור להתאים אותו לעונות שלהם, להתאים את הזנים ולהתאים את שיטות הגידול על מנת להפיק את המרב מאותו אזור שמגדלים בו. אבל יש בעייתיות גדולה מאוד לגדל כל בצל בכל אזור, מסיבות שהם, זה כבר הרצאה שלו.
כן, זה מדהים, אבל אתה יודע שבאמת אם אפשר לגדל זה בכל כך הרבה אזורים וכל כך הרבה סוגי קרקעות, בעצם מתאפשרת הספקה של בצל טרי לאורך כל השנה כמעט במדינת ישראל.
כן, אנחנו יודעים לספק כל השנה, ואפילו השתפרנו בשנים האחרונות בזה שאנחנו לוקחים ומשתמשים בבצל האיכותי שגדל בקיץ, הבצל הוא עם הקליפות היפות, החומות, המבריקות, ויש לו תכונות של כושר יחסון טוב ואיכויות טובות, אנחנו יודעים לאחסן אותו בתנאים מבוקרים, ולשמור על האיכויות שלו לאור זמן, וכך לספק בצל יותר איכותי לציבור הצרכנים, וזה השיפורים, בין השיפורים שעשינו בשנים האחרונות.
איך אני יכולה לדעת אם אני הולכת לחנות לראות שהבצל הזה לא היה בקירור, שהוא באמת נקטף לא מזמן? יש לי איזה דרך להבחין?
אין דרך להבחין בזה, זה בעיקר קורה בחודשי הסתיו, שאז שומרים את הבצל הקיצי, התכונות הטובות שלו נשמרות, ואין שום בעיה עם זה. רוב הבצל הוא בעיקר בדרך כלל משיווק ישיר מהשדה של החקלאי או מהסחחות שלו, ישר לצרכנים ולשווקים עצמם. זאת אומרת, אין שום בעיה עם העניין הזה, רוב הבצל שגדל בישראל הוא באיכות, הוא טרי, טרי מאוד אפילו, וגם מבחינת בריאות הציבור, אנחנו נעשו שיפורים רציניים מאוד, שיהיו פה פחות חומרי הדברה, ועומדים בכל התקנים הנדרשים.
הגידול של הבצל ברובו הוא אורגני?
לא, אורגני לא. אורגני זה, יש מעט מגדלים אורגניים שגם עושים את זה, והם משווקים את זה במקומות שיווק שלהם, וזה מקומה, כבודה במקומה מונח, אבל רוב הבצל הוא גדל בתנאים שהם מבוקרים, והם, הייתי מגדיר את זה כידידותיים לאדם, זאת אומרת, רוב המוצרים נבדקים, בייחוד ברשתות, ועומדים בתקנים הנדרשים.
האמת שאם כבר העלינו, אורן, העלת העניין האורגני, קראתי על גידול בצל, שהבצל מאוד מאוד רגיש לכל העשבים שסביבו, שמתחרים איתו בעצם, שחלק מתהליך הגידול כולל באיזשהו שלב להשמיד את העשבים האלה כדי שהוא עצמו יוכל לצמוח.
זה נכון, אבל זה נכון, נכון לרוב הגידולים שגדלים בישראל ובעולם, יש בעיות של עשבים, ובשימוש נכון בכותלי עשבים, בשימוש מאוזן, משתמשים רק בדברים שמותרים, ורק בדברים שיש להם את האישורים המתאימים, וחומרים שאינם מתאימים בכלל אסורים לשימוש בישראל. פה לא, אף אחד פה לא עובר על החוקים, כי הכל בהתאם לתקנים. בייחוד היום יש בדיקות קפדניות מאוד, לא רק על בצל, על כל המוצרי פירות וירקות בישראל, ולמעשה התוצאות שמקבלות, שמה שהצרכן מקבל, הן הולכות ומשתפרות משנה לשנה, ושומרים היטב על בריאות הציבור.
יש עוד איזה משהו שהיית רוצה לספר לנו על הבצל? נראה לי שאתה מבין כל כך הרבה בבצל, אולי יש אפילו דברים שאנחנו לא יודעים לשאול.
אנציקלופדיית בצל.
ממש. כן.
כל יום אני לומד מחדש.
איזה כיף.
ואני לומד הרבה שנים בעניין הזה. הבצל נחשב באמת מוצר בריאותי מאוד, וזה אחד הגידולים המבוקשים ביותר בעולם. לפי דעתי, מקומו בצריכה העולמית הוא מקום שלישי בעולם, תחום הירקות.
וואו.
קודמים לו תפוחי אדמה ועגבניות, והוא מוצר שהוא מוצר בסיסי מאוד, שאין, לא יכול להיות מטבח שלא ישתמשו בו.
כן.
ישראל נמצאת במקום טוב מבחינת הצריכה של בצל. אנחנו מדברים בערך פחות או יותר על 14 קילוגרם ממוצע לנפש בישראל. זו צריכה יפה. וואו. באירופה היא פחותה. וככל שאנחנו הולכים מזרחה מאיתנו לכיוון אסיה, הצריכה הולכת ועולה. זה ממש ממש מוצר בסיסי ונדרש.
כן.
וכמובן טעים.
טוב, אלי מרגלית, אנציקלופדיה לבצל. תודה רבה, תודה רבה על השיחה.
100%, יהיה לכם בהצלחה.
תודה רבה, יום עצים.
שיהיה לך יום טוב.
ביי.
ביי.
טוב, זו הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת. אתה רוצה לשטוף קצת את הבצל עם איזה דרינק?
אז זהו, אני חשבתי על זה, אנחנו שותים כל תוכנית ואלכוהול נורא נורא חזק לי, וגם בכלל, מה מתאים עם בצל? אני לא בטוח כאילו שאיזשהו אלכוהול מתאים פה. אני הבאתי יין, זה שנין בלנד של קרם שבו.
אך, אני אוהבת.
זה היין האהוב עליי, אני לא יכול להסביר לך כמה אני אוהב אותו, תמיד יש לי אותו במקרר, אני כל הזמן אומר תמיד יש לי אותו, אבל באמת מדובר בדברים מאוד מאוד ספורים שתמיד יש לי, אנחנו פשוט עושים עליהם תוכניות כי אנחנו נורא אוהבים אותם. וכרם שבו זה באמת אחד היקבים המעטים בארץ שמגדלים בחקלאות בר קיימה, שזה בעצם המהות של כל התוכנית הזאת, להסביר בכלל מה זה, אני אשמח אם תזרקי כמה מילים ואני ירחיב.
תראה, אני חושבת שבאמת בחרת ביין, קודם כל, אני לא יודעת אם אנשים יודעים על השנין בלנד, נתחיל בדבר השטחי. יש לו ריח של סומסום.
יש לו ריח מטורף של סומסום, ולכן הוא מתאים, ואחד העינות היחידים שמתאימים לאוכל אסיאטי. מאוד מאוד מתאים.
נכון.
מאוד קשה לבחור יין כאילו שיתאים עם אסיאטי, גם בגלל הטעמים החזקים, ובגלל כל את יודעת, חיתוכי זוויות של מתוק, מלוח, חמוץ, חריף וזה, ופה השנין בלן עובד מעולה, ולדעתי פעם ראשונה שטעמתי אותו זה היה במסעדה סינית.
שזה מקסים.
שהלכנו קבוצה של חברים, ואחד מהם היה שף, והוא הביא את הבקבוק הזה, ואני התאהבתי.
אז רצית לדבר קצת על חקלאות בת קיימה בהקשר של כרם שבו.
כן.
אני מקשיבה, אורן.
תראי, באופן כללי חקלאות בר קיימה, מה זה אומר בעצם? זה אומר שהקונספט שעומד מאחורי הגידול, זה קונספט חסכוני בנזק כמה שיותר. יחסכו גם...
חסכוני בנזק לסביבה.
נזק סביבתי, כן. אבל זה הרבה יותר מקיף מזה, זאת אומרת, זה חקלאות שמתבססת על משאבים מתחדשים, נגיד, הם לא השתמשו בדלק, השתמשו באנרגיה של רוח, או שמש, או מים, כל דבר שאפשרי. תביעות רגל הרסניות, כמו שימוש כאילו במים ממוחזרים, חומרי הדברה שלא מזיקים לסביבה, כמה שיותר טבעי, אורגני, אם אפשר.
להשתמש גם במה שנקרא בהדברה טבעית, להשתמש במזיקים החיוניים שחיים מסביב, ולהפחית את השימוש בחומרי הדברה.
הטבע זה מנגנון מדהים, יש לו פתרון להכל, גם לחומרי הדברה.
נכון. זה מדהים שדווקא שמתחילים להשתמש בחומרי הדברה, בעצם הם מפרים את האיזון הטבעי שיש, ואז צריך רק להגדיל את השימוש בחומרי הדברה, וזה בעצם מעגל קסמים נוראי.
חד משמעית.
שאנחנו שמחים על כל אחד שיוצא ממנו, ולכן אנחנו שותים היום את השנין בלנד של כרם שבו.
השנין בלנד זה באמת אחד האזנים שהוא לא הכי פופולרי, כאילו לא מכירים אותו, הוא לא מתגלגל על השון כשאת נכנס למסעדה, עכשיו הוא באמת ככה, יש אותו בהרבה מקומות, הרבה יקבים עושים אותו, שיטה של כרם שבור, הסחיטה של, של הענב הזה באשכולות שלמים. זאת אומרת, הוא נשחט כן. עם כל העללים שלו, כל הגיבולים הקטנים, מה שכמובן מעניק עוד טעם, וגם הציסה עם זה, וזה נותן עומק משוגע, וככה עושים גם שמפניה אגב. כן. הרי.
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 אני רוצה להגיד בהקשר הזה שזה מאוד שמחתי שהבאת את היין הזה, כי כשאני התלבטתי מה להביא לתוכנית בסוף לא הבאתי, נתתי לך את הזכות היום לבחור את האלכוהול. זה לא קורה הרבה שאני מבטרת על השליטה. אז אני רציתי להביא את הברברה של כרם שבור, אז היינו באותו אזור, זה נראה נחמד, שאומנם הוא אדום שלהם, אבל זה אותו יקב.
יאללה, לחיים, לחיים.
אורן.
כן.
מותר לי להגיד משהו לא קשור?
רוב התוכנית הזאת מבוססת על דברים לא קשורים.
אתה יודע שהיוונים הראשונים האמינו, אני לא יודעת למה נזכרתי בזה, הם האמינו שבצל מחזק את הגוף, ואפילו באולימפיאדה הראשונה, האתלטים אכלו בצלים כדי לנצח?
באולימפיאדה הראשונה, בשנת...
ההיא.
ההיא? כאילו, בתחילת הספירה בערך?
בתחילת הספירה.
וואו, אני לא ידעתי את זה.
אולי הם אכלו בצל בשביל להסריח, ואז שאנשים יברחו מהם וירוצו נורא מהם ונצחו? וגם...
כן.
אני רציתי לספר לך לאורך כל התוכנית ולא מצאתי. לא מצאתי מתי להגיד את זה.
כן.
המדינה שצורכת הכי הרבה בצל בעולם. כן. תנחש.
תכף תגידי לישראל.
לא, ישראל זה אוף.
ישראל זה אוף. מספר אחד באוף, מספר, מה הוא אמר? שלוש בבצל.
משהו כזה. הלובי הממוצע אוכל 30 קילו בצל בשנה.
זה פי שתיים הישראלי.
הלובי הממוצע אוכל 30 קילו בצל בשנה.
אוקיי, 30 קילו בצל בשנה זה 100 גרם כמעט ביום.
כן, אנו כל יום אוכל בצל.
כל יום אוכל בצל, פקעת.
תכנס למטבח, תחתוך בצל, קודם כל, תתחיל.
טוב, צריכים ספרי בישול לובים למצוא בהם מתכונים.
אני מתה על המטבח הלובי, אני אגב חושבת שהמטבח הלובי הוא אחד הטובים בעולם.
כן?
יכולה לאוכל טריפוליטאי. היה לי פעם חבר טריפוליטאי, עליתי 9 קילו בשנה הזו. 9 קילוגרמים כשהייתי בחברה שלו בשנה הראשונה.
צפלונית. כשאת עולה 9 קילו זה לעלות 25% בערך.
20. מודה באשמה. כן.
טוב.
טוב. אני רוצה לספר לך, לפני שנמשיך עם הבצל, אני חייב לספר לך על משהו נורא טעים שאכלתי השבוע.
מה אכלת השבוע?
אכלתי מלא דברים טעימים השבוע. אבל...
בצלצליים?
לא. כאילו גם, אבל אני חייבת לספר לך שתי מנות שפשוט הסעירו אותי השבוע. אחד זה צלחת טעימות מהים בצ'יקטי.
ראיתי את התמונה באינסטגרם שלך.
וואי, 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 וואי. צ'יקטי עשו שבוע נפולי. ואת הצלחת טעימות הרגילה שלהם, שזה מלא מלא גודיז קטנים מכל רחבי ארץ המגף, הם החליפו בצלחת טעימות מהים. היה שם מולים קונפי, והיה שם טטאקי של טונה, והיה ממרח מעין כמו ריאט כזה,
כן.
של בקלה, ומאושנת, זה היה פשוט מטריף. היה שם גם שיפוד קטן עם תמנון. קיצור, אליפות, אמרתי לאביקה שיהיה בעלים, אוי ואבוי לך, אם אתה לא משאיר את זה בתפריט הרגיל, נראה לי שיש סיכוי שהוא יקשיב לי.
כמה, השבוע הזה עוד רץ?
השבוע הזה הסתיים, אבל לדעתי המנה הזאת תישאר. אם אתם מגיעים לצ'יקטי, פשוט תשאלו אם היא נמצאת, בואו נייצר לחץ חברתי עצום על הבעלים, כדי שישאיר לנו את הדבר הטעים הזה. הצלחת השנייה שאכלתי השבוע. הייתה בפסטל, מסעדה שהיא תמיד קצת ככה מתחת לרדאר וחבל, כי היא מסעדה נהדרת, שבאמת מחפשים ארוחה מיוחדת, ככה לצאת בערב עם יין טוב, ומשהו זוגי ורומנטי, אז פסטל היא כיפית, מעבר למבנה המאוד יפה שלה, תפריט בה מאוד יצירתי, ואכלתי שם סשימי הדרים, טונה טריה, זה פרוסה בצ'אנקים של, אתה יודע, 7 מילימטר, עם הדרים והמון המון טקסטורות והמון סוגים,
כן.
וואו.
הכל בסדר, אפרת.
וואו.
שוב את רוטטת.
אני אעלה את התמונה הזאת לאינסטגרם.
מה שצריך להעלות לאינסטגרם ולסטוריז שלך זה את הפרצוף שלך שרוטט כל פעם שאת מדברת על אוכל. אם אנשים היו מבינים כמה עיניים שלך מבריקות, היה לנו לא תוכנית רדיו, אלא תוכנית טלוויזיה. רק כדי לראות את הפרצוף הזה.
ולא ברור באיזה ערוץ, יכול להיות שזה היה ב...
היינו מקימים ערוץ רק בשביל לשדר את הפרצוף הזה.
אני רוצה תוכנית שלמה שבה אני רק מספרת על...
דברים שאכלתי.
דברים שאכלתי, כן. אני יושב, אני אלרלר על דברים שאכלתי.
אני השבוע, השבוע הזה לא הייתי, אבל סוף שבוע שעבר הייתי באחים של דוקטור, ששוחחנו איתו בתוכנית של
הקרוב,
נכון? ויש לו פתיחים כאלה, 5 פתיחים, את מכירה אותם תמיד?
כן.
זה אחלה דרך לפתוח ארוחה, סופר זול גם, ויש לו מנה של בצלים ירוקים, עם איולי כזה, ירקרק, והוא עושה את הבצלים בג'וספר, לחצי שנייה צריבה. את יודעת מה זה ג'וספר?
כן.
אז למי שלא יודע, ג'וספר זה מין תנור עצום שהוא גם גריל, זאת אומרת הוא עובד על פחמים, הוא כולו קובייה סגורה, והוא מגיע לגבהים של חום מטורפים, של 500 מעלות, אולי אפילו יותר, אני לא ממש סגור על זה, ולכן כל הירקות מתבשלים בו בשיא המהירות, ומקבלים את הטעם המאושן. והוא פשוט לוקח בצלים ירוקים, שם אותם בג'וספר לחצי שנייה, שם עליהם היולי ירקרק, זה דבר טעים. מדהים. ואני, זה התחבר לי מאוד לתוכנית של היום.
לגמרי, אז באמת בואו נחזור לדבר על בצל, כי אני כבר פה הכנתי לי רשימה של עוד מיליון דברים טעימים שאכלתי השבוע.
לא, לא, תשמרי את זה.
אוקיי, אז אני רוצה לדבר קצת פרקטיקה.
כן.
טוב?
כן.
כי נורא חשוב, אם אנחנו כבר כאן לתת מידע שימושי, בוא נתחיל באיך בוחרים בצל.
איך בוחרים בצל?
כן. אתה הולך חס וחלילה לסופר.
אבל נגיד, הלכת לשוק, הלכת לסופר, לא משנה. הלכת לחנות, לירקן, תמיד תעדיפו ללכת לירקן מאשר לסופר.
נכון.
נתמוך בעסקים הקטנים.
אז אנחנו בוחרים כמובן בצל שלם שאין לו פגמים חיצוניים. שימו לב שהקליפה צריכה להיות מתוחה, בוהקת כזאת. ואם זה בצל טרי, אז חשוב מאוד לראות אדמה. ואם אתם רואים אדמה, תריחו את זה שנייה. צריך להיות לזה ריח טוב של אדמה. אם יש לזה ריח של עובש, זה פשוט אומר שהבצל הזה...
ישב.
מה זה מזמן?
ישב מלא זמן בקירור, כן. כן.
ואם זה בצל ירוק, אז מן הסתם, כרגיל, כמו כל דבר ירוק, אנחנו רוצים שהעלים יהיו, הגיבולים יהיו מתוחים ומבריקים, שיהיה להם ריח
תמיד
של משהו טרי.
כן, תמיד תהפכו את החבילה, תחפשו את הריקבון מאחורה, הוא בדרך כלל מסתתר שם.
נכון.
שלא יהיה.
ואם באמת יש שם קצת גיבולים שהתחילו לקמול, אז אנא, תשאירו אותם בחנות. אם הוא טרי, לא אמורים להיות בו גיבולים.
ואם גם אתם קונים בצל ירוק ולא משתמשים בו, שימו אותו בכוס מים. במקרר, עומד עם הגיבולים, תגזרו כמה שאתם רוצים, הוא ימשיך לצמוח. ביטיו דרך אגב, ואפשר כאילו להשתמש בו שוב ושוב ושוב ושוב.
חידשת לי עכשיו.
לא יודעת?
לא, אני, לא.
אני חייב לשלוח לך תמונה, יש לי אמנם את הגג שאת מכירה, שיש בו מלא דברים שאני מגדל, אבל ליד המטבח, איפה שהמדרגות, יש לי פינת, אני קורא לה הנרסרי, אני, כל השאריות ירקות כאילו, הולכות לשם לכוסות מים וצומחות. פטרוזיליה, גזר, סלרי, ותמיד יש לי שם קרישה, בצל ירוק, בצל רגיל, לא יודע, כל מיני כאלה.
אתה פשוט נועץ אותם בכוסות מים?
את לוקחת כוס, ממלא אותה 2 סנטימטר מים, שמה בה את השורשים של הבצל הירוק, משאירה אותה שם לנצח. הבצל הירוק מתחדש. התפרחת החיצונית, הירוק החיצוני מתייבש, כן. מתקלף, אבל מבפנים יוצא גבעול חדש ירוק.
נדע.
וכל פעם שאת רוצה להוסיף קצת בצל ירוק לסלט של 2 אנשים, גוזרת, 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 מספריים, זורקת לסלט, זה ממשיך לצמוח.
זה רעיון מדהים.
זה יצמח לנצח.
ונהדר, כי באמת כמויות הבצל הירוק שאני צורכת בבית הן לא גבוהות, יחסית לבצל רגיל, ואז זורקים פחות.
זה מונע בזבוז. הרבה אנשים שאת קונים המון המון אוכל, זה יושב במקרר, נכון. משתמשים בחצי, נרכב, נזרק. חבל.
אתה יודע, אם כבר העלית את הנושא של הבצל הירוק, אז זה אחד הדברים שתמיד מתסכלים אותי, שבארץ בדרך כלל אנחנו מוצאים רק את הבצל הירוק, שהחלק התחתון שלו הלבן הוא בערך באותו עובי כמו של הגיבולים.
נכון.
וזה מאוד מאוד מתסכל אותי, כי אני חוזרת מטיולים בחול, בצרפת ואיטליה והשווקים, ורואה שם בצלים שיש להם...
תפרחת.
לא, שיש מלא גלדים לבנים, ואז בעצם יש שם איזון נורא נורא נכון, שנורא נוח לי כבשלנית, כי אז אני יכולה עם החלק הלבן לקצוץ אותו ולבשל אותו, ובסוף את החלק הירוק לאתר בו את המנה.
כן.
בארץ אני כאילו נדרשת להשתמש בשני סוגי בצל, אני חייבת גם את הבצל הלבן לקנות וגם את הבצל הירוק, כדי להגיע לאותה תוצאה.
כן.
אבל אגב, אפשר להשיג היום גם בצל כזה עם פקעות גדולות יותר.
בשווקים.
אבל זה לא זמין כמו הבצלים הרגילים.
טוב, צריך ללכת למצוא באמת ירקן שבאמת אכפת לו ומביא את החומרי גלם הטובים.
כן.
ואז אפשר למצוא את כל הדברים המיוחדים האלה.
אם אנחנו כבר דיברנו על קניית בצלים,
כן.
אז באמת קשה מאוד למצוא בצלצלי פנינה אמיתיים.
אני
לא חושבת שראיתי את זה בשנים האחרונות, אבל אם אתם מגיעים לאיזשהו מקום, לפעמים יש מיובאים.
כן.
אם אתם מגיעים לאיזשהו מקום ואתם תוהים האם באמת מדובר בצלצלי פנינה, או שמה בצלצלים קצנים שפשוט הוציאו אותם מהאדמה בעודם מאוד מאוד צעירים, גורים, ומוכרים לכם אותם כבצלצלי פנינה, אפשר לבדוק את זה.
איך?
איך בודקים? תגיעו לחנות עם סכין. בבואכם, כי מה שקורה, הבצל הלבן, הקטן, הוא באמת בצל לבן קטן. כלומר, אם נפתח אותו, נגלה שבתוכו יש גלדים.
שכבות.
שכבות. בצלצל הפנינה, לעומת זאת, זה גלד אחד בלבד. הוא שלם, אין בו שכבות.
את רצינית?
כן, אז אפשר לקחת סכין, לבוא לירקן, לקחת סכין, להשמיד בצל אחד, ואם תגלו שהירקן ניסה לעבוד עליכם, אז נו, כבר יש לכם סכין ביד.
אם גיליתם שהוא בא לעבוד עליכם, אז זה באמת יש הסבר הגיוני לכל עניין הסכין. אם הוא לא בא לעבוד עליכם, אין שום הסבר להיות אצל הירקן עם סכין ביד. אני רוצה לראות אותך יוצאת מזה ותרוצים.
יש לי, אגב, אתה תראה לאורך כל גילוי, כל התוכניות שלנו, שיש לי שיטות מאוד נבזיות לבדוק טריות של דברים, ואני לא מהססת להשתמש בהן.
כן.
כן. עד שאתה מוצא ספק ירקות שאתה סומך עליו.
שזה מאוד קשה.
גידלנו בצל, קנינו בצל, בוא נאחסן אותו. איך אתה מאחסן את הבצל?
כמו כולם לדעתי, יש לי ארון באזור חשוך, בקרייר יחסי, זה מתחת למדרגות, הבצל באוויר הפתוח.
מה קורה שם מתחת למדרגות שלך?
יש שטח עצום, אני לא יודע, בנו את הבית שלי לא נכון, המטבח שלי נמצא חצי מתחת למדרגות, יש שם שטח אחסון מאוד מאוד גדול ומבוזבז, כי המדרגות הן נורא רחבות.
בחורה פולניה עם שני ילדים שיש לך שטח אחסון
כן,
ענק ולא מבוזבז.
כן,
זוכרת
כמה הבית שלי קטן?
אני רוצה לשים שם מיטה לילד.
לא, לא. ילד לא נכנס. יש שם כאילו תנור וארון שבניתי, וגם אני מאחסן שם את כל ה... בוא נקרא לזה קאות תפרוחות ושורשים. ובאמת, כמה שיותר חשוך. כי אחרת, כמו שאמרת מקודם, הבצל פשוט ממשיך לצמוח.
נכון.
ומה קורה כשהבצל ממשיך לצמוח?
הוא בעצם לוקח את הנוזלים מה...
מהפקעת.
קיצור, אנחנו לוקחים, הוא בעצם שואב את כל הנוזלים מתוך הבצל עצמו, ואז הבצל עצמו מאבד נוזלים והופך להיות הרבה יותר סיבי והרבה פחות טעים.
והרבה יותר חריף.
והרבה יותר חריף גם.
כן.
אז באמת, לאחסן אותו בכלי מוברר ונושם, אצלי הוא בסלסלת נצרים כזאת, באמת במקום חשוך, עדיף בחדר ממוזג, בעיקר בקיץ הנוראי שיש לנו כאן.
כן.
הוא מחזיק מעמד אפילו... כמעט חודש, והכי חשוב, וזה נראה לי לנו טריוויאלי, אבל חשוב להגיד את זה, אם קניתם בצל בשקית,
תוציא אותו מהשקית.
פשוט תוציא אותו מהשקית, כי הוא ירקב.
כן,
יחנק
הוא יחנק וירקב. הוא יחנק, ירקב, וגם עובש השחור.
אתה רוצה לדבר על זה עכשיו?
נראה לי זה זמן מתאים לדבר על זה.
טוב.
את רוצה לתת שנייה הסבר רפואי?
מה?
או ביולוגי?
על העובש הזאת?
על הפטריה הזאת?
תראה, בגדול הפטריה
כי
הזאת...
כי אין את זה בירקות אחרים.
יש את זה ב... אני מכירה את זה בבוטנים, את הפטריה הזאת. זה בעצם פטריה שנקראת אספרגילוס ניגר, או פטריה שחורה.
אוקיי, זה לא היה עובר בארצות הברית.
אבל ככה קוראים לה.
אוקיי.
ככה קראו לה, אני לא יודעת מי
הגזען
שהגל את השם. אז באמת הפטריה הזאת, היו המון המון מחקרים לבדוק האם היא מסוכנת כן או לא. זה אותו עובש שחור שנמצא בין הגלדים של הבצל.
והוא תמיד באופן מפתיע היא מצאה בין גלד לגלד, לא לאורך כל הבצל.
נכון.
לא תפרידי 30 שכבות, תמצאי 30 פטריות.
כן, הוא שם. אז עשו המון מחקרים לבדוק האם הפטריה הזאת מזיקה כן או לא.
אוקיי.
התשובה היום היא שזה לא מזיק מאוד. לא מזיק מאוד, אני מתה על הביטוי הזה. כלומר...
מזיק מעט.
לקלף את האזור השחור הזה,
כן.
בכל זאת לשטוף בשפע של מים בשביל להעיף אותו, ולהשתמש בשארית הבצל. אממה, זה לא בריא לשאוף כמויות גדולות של הפטריה הזאת. כלומר, אם אתם רואים כמות גדולה של הפטריה בבצל, תעשו אותו, פשוט תעיפו את הבצל הזה לפח.
אוקיי, אז זה פרט חשוב מאוד לציין, כי רוב האנשים באמת קונים את הבצל שלהם בסופר, רוב הבצלים של הסופר נשמרים בקירור חודשים רבים, כי קונים אותם בסיטונאות, ולרובם יש את הפטריה הזאת. וזה עוד סיבה ממש מצוינת ללכת לירקן.
גמרי.
אין רחוב שאין בו ירקן, אנשים. תחשבו על זה טיפה.
כן.
זה יותר יקר, זה יותר שווה.
אני אגב חייבת להגיד באופן אישי, ומה שנקרא ממליצה אינה רופאה, זה ש... אל תקשיבו לי, אבל זה מה שאני עושה באופן אישי. אני מבינה שאפשר לקחת את החלק השחור הזה, ולקלף אותו, ולשטוף ולהשתמש בשארית הבצל. לא רוצה. אינני מעוניינת. יש איזושהי מחלת ריאות שנקראת אספרגילוס. אני לא יודעת אם הפטריה הזאת ספציפית קשורה לזה, אבל הפטריה הזאת קוראים אספרגילוס.
כן.
נכון? יופי. אז אני לא צורכת בצל.
פה אני אשים פה רע של פעמון גלינג גלינג גלינג, כי זה קצת כן. נשמע לי קשור.
כן, גם לי. בוא נדבר על קילוף בצל.
בוא נדבר על קילוף בצל. איך את מקלפת בצל?
לוקחת את הבצל.
כן.
חותכת לו את הראש,
כן.
חותכת לו את החלק התחתון, כזה עם סכין,
כן.
עושה חריץ לאורך הבצל, וקולפת. בדרך כלל זה אגב אומר שאני מבטרת על הגלד החיצוני, כלומר הקליפה
כן.
החומה בהירה או הסגולה תרד יחד עם עוד שכבת גלד.
השכבה החיצונית.
תהיתי האמת אם יש איזושהי שיטה שלא, שזה לא יקרה, למה? כי יש כאן בזבוז עצום של גלם.
אז א', לגבי הבזבוז, זה נורא פשוט. קחו את כל הקליפות, כל הגלד, כל השורשים, כל מה שנשאר, שימו בסיר יחד עם השאריות של הגזר ושל שאר הירקות שלכם, תרתיחו, יש לכם ציר ירקות.
נכון.
יש המון טעמים, במיוחד בקליפות החיצוניות.
אגב, הקליפה גם תיתן צבע מקסים לציר הזה.
נכון, היא תשחים אותו מעט בגלל הצבע החום שלה. במסעדות, או בוא נגיד לא בכל, לא בכל המקומות, אבל במסעדות שכאילו ממש מתאמצות כדי שהחומר גלם ישמר בצורה הכי טובה, משרים את הבצל במים.
די.
כן. משרים אותו במים, פושחים, לא צריך מים חמים, כי זה מבשל את הבצל, זה שובר לו את התאים, ואחרי זמן מאוד קצר, הקליפה מתחילה להתרכך ולהשתחרר. ואז אפשר, עושים את זה דרך אגב גם הרבה עם שום.
אני חייבת לומר שאני מאוד מופתעת ממה שאמרת.
למה?
כי באינטואיציה שלי, אם אתה לוקח בצל ומשרה אותו במים, הוא באיזושהי דרך סופח את הנוזלים.
מעט מאוד, במיוחד שיש
את ה... בדרך כלל אחר כך הדבר הבא שאני ארצה לעשות עם הבצל הזה, זה לשים אותו במחבת ולתגן.
כן, אז בואי נחשוב שנייה.
אנזל, בואי נחשוב.
לא, בואי נחשוב בצורה אחרת.
תחשבי קצת.
את תמיד חושבת, זה מה שמעצבן אותי, שהראש שלך תמיד עובד כאילו על טורים גבוהים, ואת שש צעדים לפניי. אבל...
שישה.
שישה, הנה, את רואה? אני במקצוע לא נכון.
אתה כן במקצוע נכון.
בכל מקרה,
כן.
תחשבי שהקליפה החיצונית מאוד 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 יבשה, ואילו הגלד הראשון הוא מאוד 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 מלא בנוזלים, הבצל הוא 96% נוזלים, משהו כזה.
96.
ולכן הספיחה של הקליפה החיצונית של נוזלים, ההיידריישן כאילו שהיא לוקחת, היא הרבה יותר מהירה, ולא, החלק הפנימי לא מספיק כאילו לספוח. וגם אין סיבה שהוא יספח, כי הוא רובו מים גם כך.
אוקיי.
אז זה בסדר. אפשר להשרות את זה במים, נורא קל לקלף, פשוט קוטמים פינה אחת ומקלפים את זה.
אז נחמד מאוד, אז אם אתם רוצים באמת להיפטר רק מהשכבה החיצונית של הבצל, אז פשוט אשרו אותו במים פושרים.
פד משמעית.
יפה. אגב, יש היגיון מסוים באמת לשטוף בצל. תהיתי אם במסעדות מקצועיות, מטבחים מקצועיים שוטפים את הבצל, גם מניינים פרקטיים, כי אני בבית, למשל, שאני קולפת בצל, אחרי שאני מסיימת לקלוף אותו, אני אומרת לעצמי, למה לא שטפתי? כי הסכין מלאה באדמה,
כן.
והקרש החיתוך מלא
נכון.
באדמה. זה
הקרש
תמיד מעצבן. אז באמת, הגיוני לשטוף, הרי את כל שאר הירקות כמעט אנחנו שוטפים לפני השימוש.
אז אני לא שוטף את הבצל כמעט אף פעם. א', גם בגלל שהקליפה החיצונית נורא מגינה עליו, וכשאני מסיר אותה אז מתקבל בצל יפהפה. וגם שוב כל עניין המחזור, שאני תמיד לוקח את השורש של הבצל ושם אותו במים, ולדעתי כשאני שם אותו במים עם האדמה עליו, אז יש יותר מינרלים נשארים שם, בוא נקרא לזה, מינרלים מהאדמה. אז הוא צומח יותר טוב.
אתה יודע שכשהחלטנו לעשות את התוכנית הזאת, לא היה לי מושג
כן.
כמה אתה מגדל.
אני באיזשהו קרייז. אני אתן,
מה קורה?
אני אתן סקירה קצרה.
זה מקסים, זה מדהים, זה מדהים.
אני אתן סקירה קצרה.
למה? אל תיתן סקירה, תפתיע אותי כל פעם מחדש. גם את זה אני מגדל. גם את זה. חומוס, סום סום.
שדות חיטה ותירסים.
יש לי שדה פרג על הגג.
לא סקירה לגבי מה אני מגדל, סקירה על איך לגבי הכל התחיל. אני גר בתל אביב, בקומה חמישית, באזור לא רחוק מהים, מלא רוחות, מלא שמש, שום דבר לא צומח שם. שנים שנלחמתי...
זה בית סחוף רוחות,
סחוף רוחות, ממש, לא, באמת, כאילו.
במדבר, כן.
אחרי שעה 5 קשה לשבת שם, יום אחד טסנו לחול, שנייה לפני שטסנו לחול, אמרנו בוא נחליף את האדמה בעציצים, רק כדי לחדש. הוצאת את כל העציצים, החלפנו לאדמה טריה שקנינו, טסנו לחול. חזרנו מחול, בוש, ג'ונגל. יש תמונות, אני אראה לך, את מתה. צמיחה, כאילו את בתוך, מסתובבת לך בדרום אמריקה, בתוך היערות עד.
יהו.
כן. ומאז נדבקתי כאילו בחיידק. ואז...
הבנת שאפשר לגדל.
אפשר לגדל, ואפשר, זה מדהים, כאילו, ברמת הבזיליקום, יש לי הרים, הרים של בזיליקום, שהכל התחיל בקנייה אחת אצל הירקן.
היית אומר, הייתי מחפש את דירה באזור רשי, ולא איפה שאני גר. אני יודע כמה פעמים אני נגמר לי הבזיליקום.
אז את יכולה לגדל לבד.
אני לא יכולה לגדל.
אני יכול לעזור לך לגדל לבד.
לא, סתם, אני יכולה לגדל, אבל בגדול, כאילו, אני אצטרך מערכת השקיה, כיוון שאני נורא נדיבה, ואני נורא רוצה לתת להם חום אהבה ומים. זה ברמה שכשאני מכניסה כאילו שתיל של כוסברה הביתה, היא מתחילה לצרוח של המופרעת הזאת, היא תטביע אותי. הן יודעות, הן מספרות אחת לשנייה והן מתאבדות בכניסה לדירה.
אז א', יש הדניות מוכנות לזה והן מכורות מלמטה. ב', זה משהו שאפשר לעשות עם הילדים. לתת להם את האחריות. באמת. להשקות העציצים, ואז זה נהיה קטע כזה.
איך אתה בימי שלישי אחרי צהריים, אין לנו תוכניות, אני יכולה להביא לך את הילד שישקיע לך את העציצים? תכי נקרא קפה, יש קפה בבית?
מעדיף שלא. תודה.
תודה. אוקיי, אז אני רוצה שנייה לדבר על טיגון בצל.
או. זה נראה לי, מה זה בצל? בצל זה בצל מטוגן.
מה זה בצל? בצל זה מטוגן.
זה מה שקופץ לבן אדם. כל מתכון מתחיל בוא נתגן בצל.
נכון, ומה שיפה בטיגון בצל, שלמרות שזו פעולה שהיא כביכול טריוויאלית ופשוטה, וכל מה שצריך לעשות זה לקחת מחבת לשים שמן ולתגן בצל, יש המון המון טכניקות לעשות את זה, שנבדלות זו מזו בדקויות, אבל הן מאוד מאוד משמעותיות.
בדיוק כשדיברנו על זה, אז אמרת, אני יש לי את השיטה שלי המעולה, וזה, כל בן אדם יש לו את השיטה שלו, שבה הוא מכין כאילו בצל מטוגן. אבל בואי תני את השיטה שלך, בוא נשמע.
נתחיל, אני כן חשוב לי להגיד שרוב האנשים ייקחו את המחבת, ישימו בשמן, יחממו את הבצל, יחממו את השמן, ואז יכניסו את הבצל.
אוקיי.
שמה שקורה במקרה הזה, שהשמן כבר חם, והמפגש בין הצטרה שזה בבית, הזה, המפגש הזה בין השמן לבצל, הצט הזה, בעצם חורך את הבצל, כאילו סותם אותו, ומיד משחים אותו, ואין את ה...
מקרמל אותו.
מקרמל, אבל מהר, ואין את ההתמזגות הזאת של הבצל עם השמן. מה שאני עושה, זה לוקחת מחבת, שמה שמן, מדליקה את האש, ומיד שמה את הבצל.
על שמן קר.
על שמן קר.
אוקיי.
ובעצם אפילו נותנת את זה מנרבוב קטן עם כף עץ, בשביל שהבצל יעטף בשומן, ואז הוא ככה מתחיל להתמוסס לי לתוך השמן, ויש לי שליטה הרבה יותר גבוהה על מה קורה לבצל.
אוקיי.
כלומר, אני יכולה להתחיל לשמוע את הצט, אני יכולה לדעת אם אני צריכה להפחית את ה... להקטין את הלהבה או להגביר אותה, ואם אני ארצה בצל שחום, אני אוכל להגיע לזה בהמשך הדרך, אבל בטוח הבצל שלי לא יחרך.
כן.
זו אגב דרך שגיליתי כמה יעילה, בעיקר שהפכתי להיות אימא,
כן.
כי יש לילדים תכונה מדהימה. איך שהם שומעים את הצט, שהבצל נוגע בשמן חם? אמא! את יכולה לבוא שנייה? ואז הבצל זהו, נשרף, הלך, מת, גמור, קפוט.
זה פבלובי כאילו הסיפור הזה?
זה פבלובי.
בצל נצרב, אמא בואי.
זה כמו שכשאומרים מתיישב שנייה מול על הפסנתר ומתחיל לנגן, אני בדיוק צריכה משהו?
כן.
כי אני, איך הוא אומר, את לא יכולה לראות אותי מנגן על הפסנתר? אז אותו, כואב לך? שאני מנגן על הפסנתר, אז זה אותו דבר.
הייתי עד למשהו מאוד דומה אתמול, אני חייב להגיד שהוא ניגן שם את השיר של שלמה ארצי, וישר אומרי, מה קורה?
כי זה היה שלמה ארצי.
בסדר, מה, שלמה ארצי לא ברוך אצלכם בבית?
אתה חושב שהוא מאזין לנו?
אני מקווה.
אנחנו מתים על שלמה ארצי, חולים עליו.
אני מאוד אוהב את שלמה ארצי.
זה פשוט קצת לא הסתדר לי עם אומרי, אומרי לא כל כך מאזין לשלמה ארצי. אז רגע, אבל אני מתגנת בצל, הסברתי, מחממת, בניחותה ובזמן, ואתה מקרמל בצל.
בואי נעשה רגע סדר בדברים. יש את השיטות של מסעדות, אני שם אותם רגע בצד, שיטות של בבית. יש כל כך הרבה שיטות להגיע לבצל מטוגן, וזה תלוי מאוד מה את רוצה מהבצל. את רוצה בצל מטוגן פריך, כמו שיש באוכל האסיאטי? זה שיטה אחת לגמרי, כאילו שיטה שונה לגמרי, בדרך כלל זה בשמן עמוק, חותכים את הבצל, עוטפים אותו בקורנפלור, או איזשהו קמח אורז, או איזשהו עמילן, ומתגנים אותו בשמן עמוק, והוא נהיה קרנצ'י, ואז אפשר לשמור אותו במקום יבש, אחרי שמסננים אותו מהשמן, והוא נשמר חודשים...
התפקיד של הקורנפלור כאן הוא באמת לספוח נוזלים מהבצל, בשביל לתת פריחות.
לספוח נוזלים, הוא נותן פריחות, והוא גם נותן איזשהו חספוס נעים כזה. זה שיטה אחת. שיטה שנייה, באמת, כמו שאמרת, על אש נמוכה, ועל אש גבוהה, יש כאלה שצורבים, ואין להם זמן לחכות. עוד שיטה לאלה שאין להם זמן לחכות, היא באמת להתחיל עם אש גבוהה, אבל אז, מה קורה באמת שהילד קורא לך, אפרת, בוי, 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 אמא, אמא, בוי, ואז הבצל נשאר על האש. אז זו שיטה שלא הרבה מכירים, אבל מתחילים באמת עם חום נורא גבוה, שמים את הבצל, מתגנים אותו באמת דקה או שתיים, לא יותר, בשמן, ואז שמים מים. כמובן לא כשהשמן תח, אבל שמים מים, מכסים אותו באמת באיזה כוס וחצי אפילו מים, מנמיכים את האש ונותנים לזה להתבשל.
זה מה שקרה, זה לא עידוי, זה סוואטינג.
סוואטינג, נכון. כן. קיבלנו את הצבע הרי בצריבה הראשונה, ועכשיו אנחנו מקבלים את הריכוך הארוך.
נכון.
ויש עוד שיטה שעושים את זה.
אגב, חשוב מאוד להגיד רק בנוגע לשיטה הזאת, תזכור מה רצית להגיד, שההוספת נוזלים היא גם מאפשרת לנו חיסכון בשמן. כלומר, אתה יכול להתחיל עם כמות קטנה של שמן, והנוזלים שאתה מוסיף לסיר הם אלה שידאגו שהבצל לא יחרך.
את כל כך צודקת. ופה באמת נכנס מגוון, מה אתם רוצים לעשות מהבצל שלכם? אפשר הרי במקום מים לשים יין, אפשר לשים חומץ בלסמי, שנותן לו ממש מתקתקות וצבע עמוק מאוד. שוב, תלוי לאן הולכים כל זה. אבל זו שיטה מאוד טובה, במיוחד לאנשים שאין להם זמן לעמוד. הם רוצים ללכת כן. לחזור בעוד 10 דקות, זה שיטה מעולה.
אתה מכסה את ה...
לא.
לא מכסה.
לא מכסה, לא. אני רוצה שהנוזלים יתעדו, הרי אני רוצה בסוף להגיע לטיגון. ואז או על אש מאוד מאוד איטית, לאורך זמן מאוד רך, או על אש גבוהה, לזמן יותר קצר, אבל מתקבלת תוצאה שהיא לא רעה בכלל.
נשמע איתאים. היה שיטה האחרונה שרצית לדבר עליה.
לא. מה שרציתי לדבר עליו באמת, זה השימוש, להוסיף עוד חומרי טעם לבצל, שזה ה...
אני חייבת להגיד שלפעמים, אני פשוט לא עומדת בפיתוי, ואחרי שאני גומרת לתגן בצל, הקף סוכר הזאת שטיפה מקרמלת, או קף, לא צריך יותר, שפתאום עוטפת אותו במין מדגישת המתיקות הטבעית שלו.
אני בשוק.
למה? כי אתה יודע שאני אף פעם לא מבשלת עם סוכר.
את לא מבשלת עם סוכר, את לא ממתיקה שום דבר עם סוכר, ואת כל הזמן יורדת עליי, שאני כאילו מלך המתוקים, וכל דבר אני מבשל עם סוכר, כולל לא יודע מה.
שזה לא נכון, אבל אני עדיין יורדת עליך.
זה לא נכון, אבל לא, באמת, אני טוב, פולני, גדלתי בוורשה, אני אוהב אוכל מתוק, אבל את עושה אנטי, איך זה קורה?
אני אגיד לך איפה זה קורה. האמת שזה לא קורה הרבה. זה קורה כשאני עושה כבדי אוף עם בצל, ויש משהו בקף סוכר הזה שמחבר את זה, נותן לזה... אולי באמת עושה לי זיכרונות לבית סבתא, אתה יודע, שתמיד היה שם נגיעה של מתיקות.
כן, כן.
קיצור, יש מלא דרכים לתגן בצל. וואו. כן. אבל...
כן.
אנחנו צריכים לדבר על... אני רוצה שנדבר, אם לא אכפת לך.
כן.
על הדמעות.
הדמעות.
זולגות הדמעות מעצמן.
זולגות הדמעות מעצמן.
כי כולנו כמעט דומים מקיצוץ בצל, נכון?
נכון.
והמון המון המון אנשים עדיין חושבים שגיליתי את ההמשך.
כן.
שבעצם הדמעות נגרמות מזה שאנחנו שואפים את עדי הבצל. אז באמת הדמעות נגרמת בגלל עדי הבצל, הגז שמשחרר הבצל בזמן החיתוך שלו.
גופרית.
שזה, כן, גופרית. אגב, זנים שונים של בצל משחררים כמויות שונות של הגז הזה, ולכן לפעמים אתם תמצאו את עצמכם דומעים למוות, נכון, ויש פעמים שממש דמעות תנין, מה נקרא.
וגם חד משמעית עניין הטריות, שוב, כמו שאמרנו מקודם, וכשאת בחול ואת קונה בצל באיזשהו מרקט אמיתי,
אתה דומע פחות.
מדהים.
נכון. אז מה שחשוב להגיד, הגז הזה לא נכנס אלינו לגוף דרך האף, ולכן כל הטכניקות שמדברות על להחזיק מים בפה,
מים בפה, לסתום את האף.
לא, לא יעזרו.
חד משמעי.
יש דבר אחד שיעזור.
כן.
משקפת.
משקפת, להגן על העיניים, על הריריות של העיניים.
כן.
הגופרית הזאת מתעדה באוויר, נוגעת בריריות, אי אפשר לחמוק מזה, וזה פשוט צורף.
נכון. בעצם הגז מגיע, מתחבר עם הנוזלים שבעין, ונוצרת דמעה מתוך ניסיון של העין להיפטר מהצריבה.
נכון.
אגב, אני חייבת לשאול, אתה כמרכיב משקפיים,
כן.
אתה דומע פחות?
אותו דבר בדיוק, לא. זה עובר, זה באוויר, זה מתפזר, זה מדהים עד כמה זה מתפזר. זה מתפזר.
אוקיי, חשבתי שזה... אגב, חשוב להגיד שהדמעות האלה, זה לא אלרגיה לבצל.
לא, חד משמעי.
יש...
לך יש איזו חברה שטוענת שהיא אלרגית לבצל?
זהו, תראה, אלרגיה לבצל זה אלרגיה לבצל, כלומר, היא אמורה להתבטא בגרד...
זה אלרגיה ממוצעת, סליחה?
זה לא אלרגיה נפוצה, אלרגיה לבצל, אבל יש אלרגיה לבצל, היא קיימת. אתה יודע, גרד, בחילות, הקאות, הדמומיות, כאבי ראש, כל הדברים האלה שקשורים לאלרגיה.
כן.
הגדילה לעשות אחת מחברותיי, שאכילת בצל גורמת לגז. עכשיו, שים לב, אורן, אני אמרתי אחת מחברותיי, לא אמרתי אחת מחברותיי הטובות ביותר.
כן.
כי יש לי 4 חברות.
כן.
הכי טובות, ולא בא לי להסתכסך עם רבע ממאגר החברות הקרובות שלי.
לא ננקוב בשמה.
גם לא בא לי שכל 4 יחשדו כפלצניות, לא. אבל כן, זה ידוע, זה חלק מענייני רגישות לבצל.
בצל? עושה פלוצים?
יש אנשים שהרגישות לבצל מתבטאת אצלם כך, כן?
אני בשוק.
אז קודם כל, כן, שזה בסה, אז זה באמת בסה, זה...
את יודעת מה בסה, שבאמת היום כמעט אין תבשיל שהוא בלי בצל, בן אדם הולך למסעדה, מפליץ, כאילו לא יעזור בדין.
נכון.
אוקיי.
אז זהו, אז באמת אבל רציתי להגיד משהו נורא נורא חשוב במובן הזה, שגם אם יש לכם אלרגיה או רגישות לבצל, אז אמנם כאמור פעם שנייה בתוכנית השדרנית אינה רופאה, ואינה רוצה גם להיות רופאה, אבל כן כדאי להיוועץ עם רופא אלרגיות, כי יש אנשים שהאלרגיה הזאת היא יחסית חלשה, והיא באה לידי ביטוי רק באכילת בצל טרי.
בצל מבושל.
והרבה פחות בבצל מבושל. שוב, זה כמובן כל מקרה לגופו וחייבים לבדוק את זה. אבל אולי זה איזשהו בשורה עבור חלק מהאנשים שבצל לבן עושה להם אלרגיות וחושבים שהם לא יכולים לאכול בצל באופן גורף.
מעניין, ואם אנחנו כבר בכל הדיון הרפואי הזה, אז לדעתי בצל, אם אנחנו כבר לוקחים את זה לכיוון הזה, זה אחד מהתרופות סבתא הכי נפוצות שיש.
גם.
את רוצה לדבר על זה רגע?
בטוח יש
לך, אני רוצה לדבר על זה, אבל לך בטוח יש כאילו איזשהו 6 המלצות מסבתא חיה, למה עושים עם בצל?
אז האמת שאין לי 6, יש לי בעיקר 1. אנחנו, כן, רואים עליי שאני חובבת תרופות סבתא. אני אוהבת תרופות טבעיות, איפה שאפשר.
זה שזה מדהים, כי את למדת רפואה, את כאילו האישה הכי...
כן, אבל דווקא
כימית בגלל... שאני מכיר,
כן,
ועדיין...
אבל דווקא בגלל זה אני מעדיפה לפתור את הדברים בצורה טבעית, לפני שאני פונה לרפואה
הקונבנציונלית.
כן. אז באמת, אנחנו, כשאנחנו מצוננים בבית, או כשמתחיל כאב גרון, אני קוצצת בצל, ומכסה אותו בדבש.
שלום לך, בבקשה. זה מספר אחד בתרופות הסבתא, תמשיכי.
מספר אחד, שמה את זה במקרר ללילה.
כן.
למחרת, פשוט ככה עם כף, כזה מוחים את הבצל למטה, ומעלים רק את הנוזל על הכף, ולוגמים את הנוזל הזה. קודם כל, בעיניי זה טעים למות. זה פשוט דבש, יש לזה טעם של דבש חריף.
אוקיי, כן.
נורא טעים. וזה מאוד בריא. יש בזה המון עובדי חימצון, גם מהדבש וגם מהבצל, כן. וזה עוזר לגרון ועוזר לצינון ועושה אותי בריאה.
זה נכון, נכון. בצל הוא באמת התרופת סבתא הכי נפוצה שיש לדעתי. כן, נגד צינון, בחילות, שיעול, ברונחית, דימומים, כאבי אוזניים, יבלות, עקיצות דבורים, עקיצות יתושים, הורדת חום יש כאילו, בתחקיר שעשית לתוכנית, יש כאילו תרופת סבתא להכל. להכל, כולל...
את מרגישה לא טוב? קחי בצל.
חד משמעית, קחי בצל. מה שכן גיליתי בתחקיר, שזה מאוד 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 חשוב, במיוחד לאנשים שמגדלים בעלי חיים בבית, שבצל מאוד רעיל לכלבים.
באמת?
כן, ויש להם גם נטייה מאוד לאכול אותו, אני לא יודע למה, וכן, זה גורם להם...
אסור להם לאכול בצל?
אסור להם לאכול בצל. זה מאוד מסוכן, זה מחליש להם את תאי הדם האדומים, גורם להקאות כשאין נשימה, ובסוף גם למוות.
גם אם הוא מבושל, כלומר, לא לתת לרקסי
לא לתת לרקסי
את הקציצות? שום,
לא, הם לא אוכלים בצל בטבע.
הם אוהבים קציצות.
עדיף בלי בצל.
זו קציצה או כלב. בבית.
אוי, את לא יכולה לעשות
קציצה בלי בצל.
אני לא יודע, כאילו, מי מאכל את הכלב שלו בקציצות שלו, אבל בסדר.
אין לי כלב, אתה יודע, אני סתם ממציאה כלב כרגע.
לא, אני יודע, אבל מניח שאם היה לך כלב, זה מה שהיה קורה. היה לך כל יום גם מבשלת למשפחה וגם לכלב. ואם היה צריך, היית עושה מסת קציצות ומפרידה את הבצל.
נכון.
חד משמעית.
עכשיו, משהו מאוד חשוב שאני רוצה לדבר, יש לנו כל כך הרבה מה להגיד היום. אתה מרגיש כאילו שאנחנו...
אני מרגיש שהזמן טס.
הזמן טס. תראה, הבצל הוא באמת, אנחנו אומרים את זה לאורך כל התוכנית, הוא אבן יסוד במטבח. ברוב המאכלים הוא לא בפרונט. הוא לא סיפור שסביבו נבנה מאכל. הוא יצור תומך. הוא מה שנקרא, הוא לא יהיה גיבור המשימה במאסטר שף. הוא לא ארטישוק, הוא לא עגבניה. הוא משימה ששמה אותו במרכז, אם נגיד תלך למאסטר שף או למשחקי השף ייתנו לך משימת בצל, זה משימה שתתפס כמאוד מאוד קשה. כי הוא בדרך כלל לא במרכז התבשיל. ובאמת, כשחשבתי על מאכלים שבהם הבצל הוא במרכז, לא הצלחתי לחשוב על המון. יש את הקיש בצל, פשטידת בצל, מרק בצל, בצלים ממולאים, אבל באמת, בדרך כלל הוא לא במרכז.
לא, הוא תמיד כתוספת, אפילו מסעדות, הבאות בצל, חלת בצל, זה לא, אין מנת בצל.
נכון.
אבל את יודעת למי יש מנת בצל?
The one and only. הבחור שהחלטנו להעלות אותו היום לשידור, כי יש לו את המרק בצל הכי טעים בעולם, שף עינב זגורי.
בואי נדבר איתו.
אז איתנו על הקו שף עינב זגורי, שף מסעדות דדה ודה, בר אבין, וגם קפה נורדוי, שהיא המסעדה שבה אנחנו מתמקדים היום, כיוון שבה מוגש מרק הבצל שלטעמנו, הוא הכי טעים. הוא הכי טעים שאני טעמתי בחיים.
את חולת מרק בצל, נכון?
אני מאוד אוהבת מרק בצל.
עינב, גם אתה כנראה חולה מרק בצל, נכון? איך קרה שאתה מגיש את המרק הזה בנורדוי?
מרק בצל זה... קודם כל אני חושב ש... יש את המנות האלה הקלאסיות שאנחנו נוטים לפעמים לצחוק עליהם, אבל בסופו של דבר כולנו באמת אוהבים אותם, ולכל אחד מאיתנו יש איזה זיכרון שהוא יושב באיזה בית קפה בגיל ה-10 ואוכל מרק בצל, וזה היה איזשהו מין פוט של בילוי שבועי כזה נראה לי, באיזשהו מקום, לפחות אצלי ככה. מעבר לזה שזה מנה שהיא אבן יסוד בקולינריה הצרפתית, וצריך לתת לה את הכבוד המגיע עליה.
גם.
כן.
כאילו משהו נוסטלגי.
מרק בצל זה טעים.
מרק בצל זה נהדר. מרק בצל זה נהדר, ואני חושבת שאנחנו שמכינים מרק בצל בעיקר בבתים, בדרכי קיצור ש... אתה יודע, קצת משכימים את הבצל, קצת קמח, קצת מוסיפים נוזלים, ואולי בסוף איזה חתיכת גבינה, אנחנו לא תמיד זוכרים לאיזה גבהים המרק הזה יכול להגיע. אז החלטנו לשאול אותך, מה הסודות של המרק בצל שלך? איך אתה מכין אותו?
א', המרק שלך מתבשל המון שעות, נכון? בוא ספר.
המון שעות. אין פה ממש, זאת, יש פשוט, צריך להבין שבאוכל אין קיצורי דרך. אבל בוא נסתכל למשל מרק אחר מפורסם שכולם היום צורכים שזה רמן, זה לא מרק שאפשר לכם בשעה. ואין מה לעשות, יש תמיד טוען שלמרק בצל צריך להתכנס לו קצת מחדרה. להתחיל אותו יום לפני כדי שהוא יהיה מוכן למחר בערב. אי אפשר לבוא ולהרים מרק, הקירת בית לא תוכל להרים מרק בצל כמו צריך תוך שעה. זה לא מרק ירקות. מרק בצל במקור הוא לא מוסמך בכלל בקמח.
וואלה.
בגלל שמה שמסמיך אותו זה גם הסוכרים שנמצאים בתוך הבצל, שיוצרים סוג של אמולסיה עם הציר, ויש בציר עצמו ששולחים במרק בצל, זה ציר בקר, שהוא עם הרבה ג'לטין, ואז זה יוצר את שנקרא את ההסמכה הזאת. יוצא את המרק מאוד קרמי כזה.
אז בעצם, אם אתה אומר שאתה מתחיל את המרק ויכול להגיש אותו רק למחרת, למה, מה אתה עושה שם כל כך הרבה שעות?
כי קודם כל זה המון המון בטל, שצריך להשחים אותו ותחשים אותו בסבלנות ובעדינות, מבלי לסרוק אותו. ולהשחים אותו.
בנגלות אתה משחיל?
לא, אני פשוט שם את הכל בציר ונותן את זה לאט לאט להתחיל להתבשל. אז בהתחלה זה נהיה בטל לבן כזה שקוף, ואז לאט לאט הנוזלים מתעדים והסוכרים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל בטל זה אחד מהירקות עם הכי הרבה סוכר.
כן.
אולי בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים אותו.
יכול להיות. ואז הסוכרים מתחילים להצטרף, ואז המרק בצל עצמו מתחיל להשכים להצעת, ובשלב הזה חשוב כל הזמן להרבב, להרבב, כדי שלא ידבר.
אתה מוסיף שם נוזלים בשלב הזה, או בכלל לא?
לא, לא. עד שהבצל ממש ממש מושכם ונראה ריבתי וחום, אני לא מוסיף שום נוזל. ובשלב הזה מי שרוצה, יש כאלה שוסיפו יין לבן, יש כאלה שוסיפו קוניאק, אני מוסיף רק טיפה קוניאק או ברנדי. גם וויסקי יעבוד.
אורן פתח פה, הסתכל עליי ב...
אני אגיד לך למה, כי דיברנו יין לבן או יין אדום במרק בצל, ואמרנו נשאל את עינב מה...
כן, אז אפשר גם וגם, אני פחות באסכולה של היין האדום במרק בצל, אבל אני יודע שאפשר עושים גם עם יין אדום, וזה כאן בסדר.
בקלאסיקה הצרפתית?
לבן.
אני חושב שלמיטב ידיעתי גם וגם, אבל הלבן יותר שולט.
הלבן, כן.
כן, אני חושב שה... האדום נכנס באיזשהו שלב כדי פשוט לתת יותר צבע.
צבע, כן.
אבל ביין לבן לפי דעתי יותר מתאים. וזה תמיד מוזר, כי בשביל הצרפתי יין אדום תמיד ילך עם ציר בקר, ויין לבן לא ילך עם ציר בקר, אבל הנה, זה עוד דוגמה לזה שאין חוקים באמת.
מקסים.
זהו, ואז מהשלב הזה פשוט אני מוסיף שם ציר, שזה ציר בקר. כן, לעשות ציר בקר בבית, אני יודע, זה יכול להיות מבאס. זה ציר בקר שמתבשל המון שעות, עם המון גוף ועם המון ריח.
אבל זה גם, זה משהו שאפשר להכין חד פעמי, להקפיא ולאפשר
שצריך. כן, אין בעיה לעשות, מי שרוצה להשקיע להכין בבית, להקפיא, וכל פעם להוציא מה שצריך.
אני בשלב שאמרתם להוסיף ציר בקר, זה השלב שנהייתי כל כך רעבה.
כן, אוי ובוי שלא תקרקר הבטן, כמו בתוכנית הקודמת.
זה השלב שרוב האנשים שמכינים מרק בצל, מאבקת מרק בצל, אומרים, יאללה,
שחפש. אין קשר בין מרק, אבקת מרק בצל למרק בצל, זה פשוט.
אז הוספנו את הציר, ויש לנו בצל בפנים.
הוספנו את הציר, הוספנו את הבצל, אני אוהב לטבל אותו הרבה פעמים בשחור, יש כאלה שפחות אוהבים. אני נותן שם בשלב הזה טיבול מאוד מאוד עדין של מלח, זה לא הטיבול הסופי, אני לוקח בחשבון שזה עוד יצטמצם, ואני מוסיף גם בוקר גרני, שזה קרישה שמבוזל בטיפה רוזמרין וטיפה סימין.
איזה קלאסיקה. עלי דפנה אין בבוקה גרני שלך?
עלי דפנה אפשר לשים. גם כן, אני שם, אם אני מדהים יש לי את הטריים, היבשים, אני לא שם, כי הם תמיד נספרים. וזה מבאס אותי כזה ליפול על עלי דפנה.
ובאיזה שלב נכנסת הגבינה?
אז רק בסוף. ברגע שהמרק מוכן, אז דרך אגב, אפרופו, אם דיברנו להקפיא ציר בקר, אז גם את המרק הזה ברגע שמוכן אפשר להקפיא אותו ולהקפיא מתי שרוצים, ולחמם אותו.
וואלה, אני לא חשבתי על זה.
כן, כן, כן. בגלל שהוא מאוד מאוד עשיר, אז אין לו שום בעיה עליו הופעה. ברגע שהמרק מוכן, זהו, אתה יודע, אתם יודעים, שמים את זה בכלי קיבולת שיכול לקבל תנור, על זה נהוג לשים קופסאות של לחם
קלוי.
מיני, מוטות או לחם יבש שנשאר בבית, ולשים גבינה למעלה. אתם יודעים, אם הייתי ממש 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 רוצה להשתולל, אז הייתי שם קבוצה של רובלושון, אבל אין לי כל הזמן רובלושון ונמצא פה. אז אנחנו פשוט נשים אמנטל טובה.
האמת שעכשיו אני חושב נתת את הטיפ הכי גדול, כי התהליך שאתה מתאר זה תהליך כל כך ארוך, כמעט 24 שעות, להכין מרק, ואנשים מתבאסים, אבל אם מכינים כמות גדולה, ואפשר להקפיא ולאפשר מתי שרוצים, זה כבר משנה את התמונה.
כן, אפשר בהחלט להקפיא את המרק הזה, אני ניסיתי כבר להקפיא אותו, ויוצא בסדר גמור.
תגיד, אם אין אמנטל, אפשר לשים כמובן גם גרויאר, אפשר גם פרמזן?
בטח, פרמזן פחות הייתי ממליץ, כי יש לה נטייה להפך מאוד גרגירית ומלוכה
אוקיי.
בהשכמה בתנור. אני פחות אוהב, אבל יודע, אפשר גם אפילו.
אתה מכניס לתנור את זה כשאתה שם את הגבינה בפנים?
כן.
בוודאי, שם את הכל, ואז אחרי זה לתנור. ונותן לכל הגבינה שתימה עשה לסיפור הזה.
על איזה חום?
הכי גבוה שאפשר.
הכי גבוה, כן. כי זה נורא קצר.
כן. פשוט לתת שם מכת חום שהגבינה תימה, הרי אמרה גם ככה נכנס כבר חם לתנור. אמרה שזה כבר רותח. לא ממש רותח כשנכנס לתנור.
טוב, אני חושבת ש... אם יש מישהו שלא טעם את המרק בינה שלך, את המרק בינה, את המרק בצל שלך, אז עכשיו הוא כנראה יבוא לטעום את המרק בצל שלך, כי אני מהתיאור הזה נהייתי מאוד מאוד רעבה. שוב.
כל עד יש חורף יהיה מרק בצל. תגיע כעת אנחנו ניפרד מהמרק בצל.
כדאי שאנשים ירוצו, כי החורף תכף נגמר, ואיתו גם המרק.
כן, למרות שזה, יש משהו נורא כיפי בלהתגעגע למרק בצל, אתה יודע שהוא מופיע לך בסתיו.
זיכרונות של פעם.
מסמלת בו של הסתיו הרבה יותר טוב מהנחליאלי. עינב זגורי, תודה רבה.
תודה לכם, שיהיה יום אחר.
תודה, ביי עינב.
ביי.
ביי, טוב.
וואו, אני נהייתי רעבה.
בא לי עכשיו, בא לי ככה איזה תבשיל בצלי ככה ארוך ומחמם.
עמוק, שיבוא טוב עם היין שיש לנו כאן. אחרי המרק בצל שלו, אני מרגישה כל נבוכה. האמת שדבר שאני הכי אוהבת לעשות עם בצל, מעבר לעובדה שכפי שאמרתי, כל פעם שאני נכנס למטבח, אני בערך מתחילה בלטגן בצל. אחד הדברים הכי קלאסיים בבית שאני עושה המון, המון, המון. צלי אוף של פעם, שבעצם לא צריך לקרוא לו צלי אוף, צריך לקרוא לו אוף בבצל, כי כל הטעם כל הארומה וכל הרוטב בעצם נוצר מהבצל עצמו.
מהבצל, הטעמים נספגים באוף של הבצל.
שזה מדהים, אני פשוט לוקחת אוף, יש מתכון באתר שלי שהוא עם שני בצלים, אבל אפשר כמובן להוסיף שם 4-5 בצלים, זה רק ייתן הרבה יותר נוזלים, הרבה יותר רוטב.
איך זה נקרא באתר?
צלי אוף של פעם.
אוקיי.
אז מה שבעצם אני עושה זה לוקחת את האוף, שמה עליו הרבה מאוד פלפל, משכימה אותו, ואז שמה בצל, בתוך, כאילו מציעה את האוף, מוסיפה את הבצל.
כשאת אומרת אוף, לאיזה חלק את מתכוונת?
קריים.
קריים.
כן. מתגנת את הבצל ככה לאט, שהוא משכים, 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 מוסיפה חזרה את האוף. אם צריך, אז טיפה לנוזלים, טיפה סויה, שנותן עוד השכמה קטנה כזה לאוף. הרבה אנשים אומרים לי, מה זה צלי אוף של פעם? פעם לא היו משתמשים בסויה. נכון, אבל היו משתמשים באבקת מרק אוף.
אוקיי, כן.
אז כלומר, הסויה פה, בעצם התפקיד שלה הוא גם אומאמי, וגם טיפה לפתוח את הבצל, להזכיר לו שהוא יודע להפריש נוזלים. כי הוא לתת לו מגע של נוזל בשביל שיתחיל להפריש נוזלים, וזהו. ואז אני אש נמוכה, מחזירת האוף, אש נמוכה, שעה, ביחד, אימאלה.
זה מנה של שני מרכיבים.
כן.
זה מדהים. אלה בסוף יוצאים הדברים החייתיים.
כן. זה יכול להיות גם שלושה, אפשר גם באיזשהו שלב להוסיף כמה שיני שום חתוכות. אבל זהו.
זה מדהים. אני ככה חשבתי איזה מתכון לתת לתוכנית הזאת, כשדיברנו על בצל, ויש מנה אחת שבאמת שמה את הבדג'י, יש כמה מנות, להודים יש את הבדג'י, שאני מאוד אוהב ורציתי לדבר עליו, אבל יש מנה אחת שבאמת לוקחת את הבצל ושמה אותו במרכז, וזה בצלים שמשרים אותם במרינדה, וצולים אותם בצליה איטית בתנור, ירקתי עלייך, אני מתנצל.
לא, אני לא הרגשתי.
לא הרגשת את זה?
לא.
זה כמעט ולא פגע, אבל רק כמעט. קצת פגע. עושים, זה באמת סופר פשוט. עושים מרינדה ממים ויין אדום וסוכר חום ורוזמרין ומלח ופלפל וקצת פלפל שטה. מערבבים את הכל טוב 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 שימס. אולי נעלה את המתכון הזה באמת לאתר שלך, לאתר של אפרת, אפרתאנזל.com, ואז לוקחים בצלים ולא מקלפים אותם. מנקים, שוטפים את השורש, את השורשים, חותכים אותם לרוחב, אבל משאירים בקליפה, הקליפה מחזיקה את הצורה, ושמים אותם עם הראש למטה, בתוך המרינדה, באיזשהו כלי מלבני, איזשהו פיירקס כזה, ומשרים את זה 24 שעות.
וואו.
עושים את זה יום לפני, שמים את זה, אין פה הרבה התעסקות.
לא, אין פה עבודה בכלל.
העבודה עצמה היא עניין של באמת דקות בודדות, ואז ביום שרוצים להכין את זה, מחממים תנור לבערך 180 מעלות, הופכים את הבצלים בתוך הפיירקס שהחלק החתוך יהיה למעלה, אבל עדיין בתוך המרינדה, מכניסים את זה לתנור לפחות שעה. ואם רוצים יותר, להנמיך את החום ל-160 ולעשות זה שעה וחצי, וקורה משהו מדהים, מדהים, מדהים לבצל הזה. אני חושב שנכין אותו אצלך ונצלם ונעלה תמונות, כי זה באמת דבר נהדר, והבצל הזה יכול להיות תוספת שלמה למנה, מה שלא עושים בדרך כלל הרי.
נכון.
למנה של אוף, למנה של בשר, לכל דבר, וגם, זה פשוט מדהים.
האמת שגם עוד מעט פסח, ואנשים בדיוק תמיד מחפשים את התוספת של הירק, וזה אחלה רעיון.
כן, ואם רוצים להשאיר אותו,
ולא צפוי.
אם רוצים להשאיר אותו עוד טיפה, אז באמת מכניסים אותו לתנור לשעה, ואחר כך מוציאים אותו לשנייה, שמים קוביית חמאה על כל חצי בצל, מחזירים לתנור לעוד איזה 20 דקות, וזה מאשיר אותו בצורה מטורפת.
אין תחרות לקוביית חמאה. לוקסי, אהבה שלי. אהבה שלי בלב.
מה החיים שלה בעיניים?
נגמר לנו הזמן, אני מסתכלת על השעון בעצבות ואומרת, אוי, עוד כמה דברים יכולנו לספר על בצל, אבל זה הזמן להיפרד מהצופים שלנו. אתה לא רוצה, אה?
אני לא כל כך רוצה, כי גם לי יש עוד מלא מה להגיד. לא, באמת, התוכניות האלה, כאילו אמרנו, בוא נעשה עד שעה, וזה הגיוני, כי פודקאסט של שעה, זה בדיוק הזמן שלוקח לאנשים להגיע לעבודה מקסימום. ויש כל כך הרבה מה להגיד על כל נושא. וכמו שאת אמרת לי אתמול, ככל שהנושא יותר מצומצם, יש יותר מה להגיד עליו.
אתה יותר מעמיק, אתה יותר חופר, אתה יותר באמת לומד, כאילו, עולם ומלוא. נגיד, תכתבו לנו, אם אתם רוצים שנדבר יותר, אנחנו נדבר יותר.
אנחנו נדבר יותר, אין שום בעיה, יש לנו אימייל, זה enzel.luxi, עם y בסוף, strudel@gmail.com. אפשר גם לכתוב לנו בפייסבוק, אפשר לשלוח לנו DM באינסטגרם, אפרת אנזל.
כן, כדאי מאוד שתקבלו לנו באינסטגרם, כי יש שם גם תמונות של כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן בתוכנית. המלצות שעולות כאן בתוכנית גם כן הן עולות לאתר שלי.
ובכלל, אצל אפרת באתר יש מיליון מתכונים על בצל ולא על בצל, מדהימים. אפשר בקלות להיכנס לזה, אפרת.enzel.com. וזה הזמן להגיד שלום.
לא רוצה.
זה שוב דימה?
שוב דימה.
שוב דימה.
לוקסי, שיהיה לך שבוע מהמם.
אנזל, אני מת עלייך. ניפגש פה שבוע הבא, אנחנו משדרים בכל יום שלישי, 7 בבוקר, התוכנית עולה.
כדי שתוכלו כבר ביום שלישי לנסוע איתנו בדרך לעבודה.
לנסוע איתנו בדרך לעבודה, לקראת הסוף שבוע, לחשוב על מה אתם מבשלים. תודה שהקשבתם לנו ולהתראות.
שיהיה לכם אחלה שבוע. מתוק מדבש, יום אסל, יום בסל, שיהיה לכם יום אסל, למרות שדיברנו על בצל. יאללה ביי.
יאללה ביי.